אז ערב טוב כולם. הנושא של השיחה הערב הוא טיהור ולוויתנים. טיהור, פיוריפיקיישן ולוויתנים. יופי, זו כבר הזדמנות לכולכם להגיע יותר קדימה. יש מקום לידי, אפשר לזיז את הדבר הזה או לשבת עליו. אני אנסה, תאותתו לי, מי שיושב מאחורה כל פעם שהקול שלי כזה יורד למטה, ואני אנסה לעלות למעלה. נזוז קצת. מי שלא מכיר ריטריט, או מי שפעם ראשונה יושב בריטריט, אז באופן קלאסי, בכל ריטריט יש פעם ביום שיחה, שאנחנו קוראים לה שיחה דרמה. דרמה זאת התורה, הטיצ'ינג, גוף הידע בעצם שעליו אנחנו נסמכים או ממנו אנחנו שואבים. המילה עצמה היא מילה בפאלי, שהיא שפה אחות לשפה הסנסקריט. והמשמעות של הדרמה, של המילה הזאת, זה באמת that which gives support. זה שעליו אנחנו יכולים להישען או להסתמך או להסמך. ובעצם אנחנו עושים כאן, בעצם הנוכחות שלנו בריטריט הזה, ובעצם מה שאנחנו רגע אחרי רגע, צעד אחרי צעד, נמצאים בתוך הקשר שכזה, אנחנו נישאים על גבי נהר שהתחיל אלפי שנים קודם. ואלפי שנים קודם כבר ישבו אנשים בשפה אחרת, הם נראו אחרת, היו להם בגדים אחרים. אבל התודעה והלב שלהם היו מכווננים לאותו מקום שגם שלכם מכוונן אליו. גם אם אתם לא יודעים ואין לכם מושג למה באתם לכאן, אולי במיוחד עכשיו, אחרי ארוחת הערב, תכף יורד הערב, מה אני עושה כאן? למה באתי? ומשהו בכל זאת הביא אתכם, משהו בכל זאת הביא אותנו, את כולנו, בין אם זה בפעם הזאת, בין אם זה בפעמים קודמות, ואתם זוכרים. לחפש. אז הנושא שלנו זה טיהור ולוויתנים. יש לי נושאים פואטיים, אני יודעת. למה הכוונה? באופן קלאסי, כשאנחנו לומדים ומתרגלים את מה שעבודה לימד, החלק של הטיהור, הנושא של הטיהור, תופס מקום די גדול גם בתרגול וגם בהבנה של מה שקורה לנו. ואני אסביר למה הכוונה במילה הזאת. היא מילה שיכולים להיות לה הקשרים, אולי קצת, לא יודעת, מקוממים. אם אנחנו מדברים על טיהור כעל, תחשבו על מים שעוברים דרך מאוד מאוד ארוכה, ובדרך כל מיני אלמנטים מנקים אותם. אבנים, שורשים של עצים, הם עוברים, הם לוקחים איתם מינרלים ומשאירים אותם מאחוריהם. האנרגיה שהם צוברים דרך המהירות שלהם, משהו במים האלה הוא כבר לא אותו דבר. הוא משתנה, הוא אחרת. אם אנחנו מסתכלים, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה של נגיד חבל, שמסובבים אותו ומלפפים אותו ומסובבים אותו ומגלגלים אותו, שני אנשים משני הצדדים שלו, הוא נהיה משהו מאוד 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 מלופף וקשה, כן, ודחוס. ברגע שעוזבים את זה, מספיק שנפסיק את התנועה הזאת ואז נעזוב ונרפא, מה קורה לחבל? נכון? הוא עושה את כל התנועה הזאת ההפוכה, התחה ממש מהר, הוא חייב לשחרר את הדבר הזה שקבל אותו. אתם זוכרים את הצעצועים האלה, נכון? אני נורא אוהבת לתת אותם דוגמאות. האמת שהבאתי אחד בריטריט קודם, אולי חלק מכם היו, אני לא זוכרת. כזה שפן קטן ורוד שמותחים, מותחים, 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 אז הוא הולך, כן? ואז הוא מפסיק. כל עוד אנחנו מותחים תקפיץ, מותחים תקפיץ, מותחים תקפיץ, אנחנו מרגישים שאנחנו on top of things, נכון? השפן ביד שלנו, אנחנו אחראים על הקפיץ, אנחנו מותחים, ומקסימום אם אין לנו יותר לאן למתוח, אז אנחנו מחזיקים את הקפיץ. שום דבר לא קורה, שקט ושלווה, נכון? הכל ברגוע, כאילו, כאילו הכל בסדר, נכון? השפן הזה לא זז, לא עושה צרות, לא עושה בלגן, לא משתולל. מה קורה כשאנחנו מחליטים להרפות? עזבנו, שחררנו את הקפיץ הזה. מה קורה? מה קורה לשפן שלנו? מה התנועה שהוא עושה? אף אחד לא יודע? אני אביא שפן הדגמה, הוא ישר, קודם כל מתחיל בלגן. איך שעזבנו את הקפיץ, מתחיל בלגן. נכון? הוא מתחיל ישר לעשות את מה שהוא אמור לעשות. לרוץ, לקפוץ, פעם היה פרסומת כזאת לבטריות. נכון? אנרג'ייזר. עובד ועובד 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 ועובד. מתישהו הוא יפסיק, כי הכוח של המומנטום הזה שמתחנו ומתחנו של הקפיץ, יפסיק. אבל מה קורה בטווח הזה? כן? בין הזמן הזה שמתחנו והרפנו, ככל שנמתח יותר, כן, ככה יהיה לו יותר מומנטום, עד נקודה מסוימת. ולנו זה מרגיש כאילו מה? משהו פה לא בסדר, נכון? קודם היה שקט, עכשיו יש בלגן. קודם השפן הזה היה בכף היד שלי. אתם איתי עם הדימוי או ש... I lost all of you. ונדמה לנו ש... זה רק נזק. זה רק בלגן. עדיף כבר קודם שהייתי שותה 15 כוסות קפה, סתם 5, כמה סיגריות. מדחיק את הכל, אוכל, whatever, כל אין ספור האסטרטגיות שיש לנו כדי להדחיק את מה שכואב, או לא להיות בקשר עם מה שחשוב, או לפצות על אכזבות וכו' וכו' וכו'. עדיף כבר להחזיק, או עדיף כבר למתוח, כי יש יותר כאילו שקט במערכת. מה שקורה לנו כאן, והרי אנחנו יודעים שזה לא עדיף, מה שקורה לנו כאן בריטריט, זה בדיוק זה, סוף סוף הגענו, סוג של נס, תודו, הגענו, כולנו ביחד בסוף יולי 2013, מתוך החיים הסופר סופר עמוסים שלנו, לתוך פוזיציה כזאת של להרפות מהקפיץ. זה לוקח זמן של התרגלות. ואנחנו מסתכלים פנימה, והרבה פעמים מה שיקרה זה דווקא ההפך ממה שהיינו רוצים. באנו לריטריט כי אנחנו רוצים קצת שקט, קצת להבין יותר מה קורה לנו, קצת להתחבר, ובמקום זה יכול להיות, אני לא מבטיחה הבטחות שזה יקרה לכולם, לא יודעת, יכול להיות שיקרה בדיוק ההפך. חלק גדול מכם זה פעם ראשונה. יכול להיות שמה שאתם תרגישו זה את הבלגן. אולי אתם כבר מרגישים את הבלגן. לא מודים? אני רוצה להגיד לכם שזה בסדר גמור. זה חלק חשוב, חשוב, חשוב בתהליך. ופה זה מקום להפעיל את מה שהבודה קרא לו האמון, הטראסט. זה יותר מאמון, זה אמון משולב עם ביטחון. יש מילה ב... בפאלי, מי שאוהב שפות עתיקות, זה נקרא שרדה או שדה, כן? השדה. המקום של האמון שיש בו המון לב. אנחנו באמון בחיים. אנחנו באמון בתרגול. אנחנו באמון בעצמנו. והרבה פעמים זה יכול לקחת כיוונים אחרים לגמרי. כי אנחנו יושבים ורוב מה שאנחנו חווים יכול להיות קשה. יכול להיות מכאיב, יכול להיות משעמם, יכול להיות מבלבל, יכול להיות שתגידו לעצמכם מה אני עושה פה, שום דבר לא קורה לי. למה באתי? באתי לשבת, אני לא מצליח לשבת, כולם יושבים כמו שצריך, רק אני, הברכיים שלי, הגב שלי, זה לא מתאים לי, אני אחזור, אני אבוא, אני אסע להודו, שם זה יצליח לי. עזבו, עזבו, אתם כאן, אתם עכשיו, השפן התחיל לזוז. הקפיץ שלו סוף כל סוף השתחרר. אז כבר לפני 2500-2600 שנה התייחסו לזה כאל תהליך של ניקוי, של טיהור. שסוף כל סוף, ה-old mind, ה-old conditioning, מפסיק להיות מתוחזק ומוזן. הרי מה עשינו? יצאנו מהחיים הקודמים שלנו. אין לנו את כל הדברים שאנחנו רגילים אליהם, אבל גם אין לנו את כל התגובתיות שאנחנו רגילים אליה. אם מישהו מבני הבית אומר משהו, בדרך כלל אנחנו מרגישים א', קורה ב', מין כרוניקה של דברים ידועים מראש. אם משהו בעבודה קורה ככה, אז אנחנו מגיבים ככה. פה סיטואציה אחרת. יש לנו את ההזדמנות הזאת להתחיל להסתכל יותר ויותר פנימה ולראות מה באמת מפעיל אותי. למה אני עבד? מה מפעיל אותי כזה בעיוורון? והמבט הזה פנימה, הויפאסנה, הראייה הצלולה שיכולה לאפשר תובנות שיעלו, היא עצמה משמשת כתהליך של טיהור. ושוב אני אומרת, תהליך הטיהור הזה יכול להיות לא קל. לא קל. אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו לומדים בדרך הזאת, זה לעשות הבחנה חשובה חשובה בין כאב ובין סבל. כאב וסבל זה לא אותו דבר. חלק גדול מכם לומדים איתי בכל מיני מסגרות, אז בטח שמעתם את זה ממני 500 פעם. הכאב הוא בלתי נמנע, סבל לא הכרחי, נכון? הכאב הוא בלתי נמנע, הסבל לא הכרחי. למה הכוונה? הפגישה הראשונית שלנו עם הדברים, זה יכול להיות כאב פיזי, זה יכול להיות כאב לב, זה יכול להיות משהו שקורה לנו בזרם החיים. הגוף מעצם טבעו הוא דבר פריק, כל הזמן מתקלה, כל הזמן זז, כל הזמן משתנה. מתישהו משהו יקרה לו, וגם מגה גלופלקס לא יעזור, למרות הפרסומת המאוד סוחפת, כן. לפעמים, והרבה פעמים, לא יהיה מנוס מפגישה עם דברים שכואבים. בדרך כלל, כשאנחנו נפגשים עם הכואב, עם הלא נעים, מה קורה לנו? באופן טבעי, אנחנו מתכווצים, אנחנו נסוגים, אנחנו בורחים, או שאנחנו נלחמים. זו תגובה מאוד טבעית. הרבה פעמים זאת לא התגובה שמיטיבה. בעצם המאבק הזה, כן, אנחנו יוצרים את מה שהבודה קרא לו דוקה, סבל. שוב, מילה בשפה של אז, שפה פלית. דוקה. זה כמו להגיד מאורע מסדר שני. יש את הדוקה, את הסבל, שנולד מתוך הכאב. הכאב עצמו הוא לא נעים. הוא גורם לאי נחת. הוא בעצמו מספיק בשביל לא להרגיש טוב. אבל הכאב עצמו הרבה פעמים הוא כעין וכאפס לעומת סבל, לעומת מה שנגרם לנו על ידי המיינד. זה יכול להיות דברים מאוד קטנים. שאני אתן דוגמאות או שאתם כולם מכירים? כן? דוגמאות? אוקיי, למי כואבת כבר הברך? עוד לא? אנחנו תכף נשב במדיטציה של שעה, ואז אני אשאל את השאלה. אגב, הכתף, הראש, אוקיי, אוקיי, לא נשב, בסדר. אוקיי, לא לדאוג. יכול להיות שכבר אנחנו חווים את זה, יכול להיות שמחר נחווה את זה. מתחיל כאב בגוף, הדבר הוא בלתי נמנע. מעצם זה שאנחנו יושבים בתנוחה שלא נוחה לנו, שאנחנו לא מכירים אותה, רובנו, כן? פתאום יושבים נמוך, פתאום הרגליים צורה מסוימת, גוף לא רגיל. מתחיל איזשהו כאב. מה? משהו פיזי, כן? דקירה, חום, קיבוץ, קור, מתח, לחץ, תחושה פיזית, ממשית. מה קורה לנו מיד בתודעה? מה המיינד מיד אומר? אוי אוי אוי, משהו לא בסדר. מה עושים? טוב, אני אשנה תנוחה. לא, אבל נראה לי שאסור, למרות שלא אמרו שאסור, נכון? לא אמרו שאסור? אמרו שאסור לזוז? לא אמרו, מותר לזוז. אבל נדמה לנו שאם נזוז, אז נהיה כאילו הקבצה ב', נכון? פחות טוב. מודה טוב, צריך לשבת, ו... הנה, כמו המורות, איך הן יושבות ולא זזות, וגם כל מיני ככה, כאלה שנראה שבטח הם 20 שנה כבר מתרגלים, ואנחנו מסתכלים עליהם ואומרים, וואו, ככה זה בטח אני גם כן צריך להיות. ואז המייד ממשיך. כולם יושבים כמו פסלים של בודה, ורק אני עם העניינים שלי, ורק אני לא יודע, אני לא שווה, אני לא טוב בזה, כן? עוד ועוד ועוד חיצים שאנחנו יורים בעצמנו. יכול להיות כעס, יכול להיות חרדה, יכולה להיות חרדה, או דאגה, או כל מיני תנועות נפש שכבר אין להם הרבה קשר לדבר הראשוני. איך זה מתחיל? תחושה, תחושה. זאת דוגמה אחת מיני רבות, וכשאנחנו שומעים את הדוגמה הזאת ואנחנו מתחילים להבין איך המיינד שלנו פועל, אנחנו יכולים להניח לתהליך הטיהור והניקוי לעבוד כמו שצריך. אם יש מילה שלא מבינה, תגידי אותי שלי, צלי, בסדר? מה אם נכיר את האופציה האחרת? לתת לדבר הזה להיות, אפילו שזה לא מקובל אצלנו, בחיים שלנו, בעידה שלנו, במשפחה שלנו, לא רגילים לתת לכאב להיות, רגילים לעשות עם זה משהו מהר, כי למה לסבול? אבל מה אם רגע ניגע עם המיינד שלנו באפשרות הזאת של לתת לדבר הזה להיות ורגע לפגוש אותו נטו כמות שהוא, כמות שהוא. עצם הפגישה בתודעה שהיא מאוזנת אפילו לחלקיק של רגע, כן? היא כשלעצמה מהווה תהליך של טיהור. היכולת שלנו להניח לדבר בלי להסריט סרטים ומהר מהר מהר לשחק בהם גם, כי אנחנו עושים את זה נורא מהר, הבמה, את הסריט, וגם השחקן הראשי, וגמרנו, אנחנו כבר לא כאן ולא עכשיו. עצם היכולת להניח לדבר, לפגוש אותו, ולא ללבות את האש סביבו, אלא להיות איתם נטו כמה זמן שהוא לוקח, להסכים לו לבוא, להסכים לו ללכת, זה חלק גדול מתהליך הניקוי והתיאור של התודעה. יש הרבה מאוד סיפורי זן שמדברים על חיים ומוות, גן עדן וגיהנום, הם לא עלי אדמות, אלא הם במיינד שלנו. הם לא בדברים עצמם, הם לא באובייקטים עצמם, אלא הם בתודעה שמפרשת אותם. תודעה שמגיבה אליהם, ביחס שלנו לדברים. יש לנו פה הזדמנות להתחיל לבחון את היחס שלנו לדברים תוך כדי ההנחיות. עד כמה שאפשר להיות בתודעה רחבה, פתוחה, גמישה, צלולה, כדי לפגוש את מה שזה לא יהיה. זה יכול להיות כאב בברך או בגב, בלי לצאת לדרמה, בלי להיבהל ובלי, כן, להיכנס לאיזה ככה סטייט כזה. וזה יכול להיות כאב לב, זיכרון פתאום מגיע אלינו. או מישהו יסתכל עלינו, נדמה לנו שמישהו יסתכל עלינו בארוחת ערב והוא לא אוהב אותנו, ויש לנו מין הכאב הישן והמוכר של דחייה. אם זה הסיפור שאנחנו לוקחים איתנו, אנחנו אפילו לא יודעים אם זה נכון, כי זה בשתיקה. אבל זה משהו שפועל בנו. היכולת שלנו להתקרב פנימה אל הלב העדין והרגיש הזה, שביומיום רגיל להיות מאחורי שכבות, ואנחנו מופעלים ופועלים כדי לא להרגיש את הכאב. ופה אנחנו יכולים לשבת בנחת, ממש להיות כמו סבתא, כמו סבתא. זה דימוי נפלא, טיבטים משתמשים בו. Be kind like a grandmother. מקווה שהייתה לכם סבתא מטיבה, ואם לא, תחשבו על אמא תרזה. איזושהי דמות שאמא זה תמיד מסובך, עדה לילה מה הבין את זה אחרי הרבה שנים של ללמד מערבים, אבל הוא בדרך כלל מסובך. אבל סבתא יכול להיות בזה משהו תרח. לשבת ליד עצמנו כמו הסבתא הזאת, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו, הבסיס של מה שאנחנו עושים זה תהליך כאן ועכשיו של טיהור, של ניקוי, שעוזר להעמקה הזאת פנימה. אבל התהליך הזה אין לו שום סיכוי לקרות אם אנחנו לא נהיה הסבתות של עצמנו. של עצמנו. מה זה אומר? האטיטיוד, הגישה הבסיסית שלנו מוזמנת להיות גישה של עדינות ושל ידידות. אוקיי? אני כבר לא אדבר על המילה אהבה, כן? אדבר על זה אולי בהמשך. זאת מילה שיכולה להיות טעונה להרבה אנשים, אבל ידידות, כל אחד יודע מה זה. כל אחד צריך חבר טוב. מה שאנחנו לומדים בדרך הזאת זה קודם כל להיות חברים טובים של עצמנו. שזאת משימת חיים לפעמים. שהרבה פעמים אנשים שומעים את זה ומרגישים ישר, אני לא ראויה. מה זה הדבר הזה? להיות חבר של עצמי, להיות טובה לעצמי. מה זה כל הווישי וושי הזה? כן. בלי האיכויות האלה של רכות, של אמון, של לתת לעצמנו ספייס, מאוד קשה לאפשר לתהליך הטבעי שיקרה. יהיו המון המון התנגדויות בדרך. כשאנחנו מדברים על מדיטציה, בעצם אנחנו מדברים על היכולת שלנו להגדיל את המיכל. כן? להגדיל את היכולת להיות עם מה שיש, כמות שהוא. ולפעמים מה שיש הוא סופר לא נעים. אם אנחנו יכולים לזכור שיש לנו אופציה לרדת מהתנועות האוטומטיות של נעים, אז ישר אני רוצה עוד מזה. אפרופו פיצויים, אפרופו אוכל, אכילה מפצה, סיגריות, whatever עושה לנו נעים ואנחנו רוצים עוד ממנו, מכונית חדשה, עוד יחסים, תלוי למה אנחנו מכורים. נעים לא אומר בהכרח טוב. אתם יודעים את זה? זה לא משהו שהפרסומות יגידו לכם אי פעם. זה ההפך. אבל זאת אחת האמיתות הנאצלות. צריך להכניס את זה למספר 5. נעים לא בהכרח אומר טוב. ולא נעים לא בהכרח אומר לא טוב. יכול להיות שלשפן הקטן ממש לא נעים לרוץ ככה. כל כך הרבה. אבל משהו סוף סוף משתחרר. אוי, כשהתינוק הקטנצ'יק הזה יצא מתוך אחותי, זה לא היה נראה שנעים לו במיוחד. יותר נכון, צרח כמו מטורף. אמרתי לו, אתה מה זה צודק? באמת, מה עוד אפשר לעשות? יצאת מתוך מקום כזה, שנראה לפחות אולי בשלחות שלנו מוגן ושקט וחמים ובטוח, בתוך רעש וצלצולים ורופאים ונאון ותה תה 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 תה. כאילו, סליחה, הוא רק הגיע. כן. וגם זה לא אומר בהכרח שזה לא טוב. אנחנו לא יודעים. צריך הרי לצאת, אף אחד לא נשאר לנצח. אולי זה גוד ניוז. ומשהו בתהליך הזה, כן? זה המקום להתחיל לדבר קצת על לוויתנים. בלימוד הקבלי, לוויתן זאת חיה כל כך ענקית שמרוב שהיא גדולה, אנחנו לא רואים אותה. אנחנו אפילו לא יודעים שהיא שם. מרוב שהיא עצומה וענקית, אנחנו לא רואים שום קצה שלה, והיא כל כך קרובה אלינו, שאין לנו דרך להבחין בה בכלל. הדרך שיש לנו לדעת שיש פה לוויתן, זה לפעמים לפי הסילון מרחוק, כן? השפריצים האלה במים, לפעמים לפי איזו תנועת זנב, לפעמים יש לנו מין תחושת בטן שמשהו זז שם בפנים. לפעמים לפי התגובות שלנו, התגובותיות שלנו, הדברים. אנחנו אף פעם לא יודעים איזה סוג של דגים שוחים לנו במעמקי התודעה שלנו. לא יודעים. לא יודעים ממה ניפגש, לא יודעים באיזו דרך. מישהו אמר לי פעם שהחיים זה כמו לשבת ברכבת, כן? כשאתה מסתכל, העבר, כן? זה מה שאתה רואה מלפניך, והעתיד מאחוריך, כי אתה לא רואה אותו. אתה יושב עם הפנים למה שכבר קרה, לדרך שכבר חלפה, ועם הגב למשהו לא ידוע. וזה מעניין הדימוי הזה, כי אפרופו רכבת, אנחנו גם לא יודעים לאן זה לוקח. אין לנו מושג, אנחנו יודעים את שתי תחנות המוצא הגדולות, אוקיי, בסדר. כל מה שנולד, מתישהו גם יחזיר ציוד, אתם יודעים את זה. מתישהו נמות, אתם יודעים את זה? לא אוהבים לדבר על זה, אז כאילו, עזבו, נו. מה עכשיו? מוות, כבד, זה... כל מה שנולד ישתנה, יתחלף, יחליף תדר, אוקיי? אם תרצו. מה יקרה בדרך? אין לנו שום דרך לדעת. יש לי אפילו גיבוי לזה. עיקרון אי-הוודאות של אייזנברג. מכירים אותו? איך זה נקרא? תורת הקוונטים? נראה לי. הקוונטים, כן. Any closed accurate system. רגע. Cannot make accurate results. עוד מעט תתרגם את זה. And will produce fault. You cannot make a perfect system. No state can stay, and even to maintain it, one needs a lot of energy. זיכרון אי-הוודאות של אייזנברג אומר, זה ממך יובל? העתקת את זה? לא זוכרת. לא, אוקיי. שכל מערכת סגורה ומדויקת לא יכולה לתת תוצאות מדויקות. לא יכולה. אני לא מבינה בפיזיקה כלום, אולי אתם תצטרכו להסביר לי. וכל פעם will produce faults, תייצר טעויות. אי אפשר לייצר מערכת מושלמת. כל מי שמבשל יודע את זה, נכון? כל מי שמגדל משהו יודע את זה. ילדים או צמחים או את עצמכם. אי אפשר. אף מצב לא יכול להישאר, ואפילו כדי לשמר אותו צריך הרבה מאוד אנרגיה. והרבה מאוד מהזמן אנחנו מבלים בניסיון לשמר את הנעים ולברוח מהלא נעים. ולפעמים מה שקורה זה שעולה איזה לוויתן, מגיע לוויתן. הוא יכול להיות בדמות של מצוקה פיזית, הוא יכול להיות בדמות של חרדה, הוא יכול להיות בדמות של פתאום איזה אירוע חיים. חזק וכואב שקורה. מגיע משהו בזרם החיים. ואנחנו הרבה מאוד מהזמן ומהאנרגיה שלנו משקיעים בניסיון לשמר איזושהי מערכת, כן? לשמר את השפן הזה, שלא יזוז, שלא עושה בלגן, שהכל יהיה כמו שהוא. אני רוצה להזמין אותנו, כן? לעשות את התנועה ההפוכה. דווקא להסכים. להישען אחורה באמון מלא אל תוך מה שהחיים מביאים לנו רגע אחרי רגע ולראות מה קורה כשאנחנו מרפים מהמאבק. מה יכול לקרות? איזה ניסים? אילו ניסים יכולים לקרות לנו ולחיים כשאנחנו מרפים מהמלחמה, מפסיקים להחזיק בכוח, את מה שזה לא יהיה שאנחנו מחזיקים. ואומרים, אתם יודעים מה חיים? אני מוכן, או אני מוכנה. בואו נראה מה קורה עכשיו. בואו נראה מה קורה עכשיו. ובלי שום אג'נדה, אנחנו מסכימים לתהליך שיקרה. בלי התנגדות, בלי מאבק. בלי הדחקה וגם בלי דרמה. מרגע לרגע. אם עולה כאב, אנחנו זוכרים את הסבתא שבפנים, שמסכימה לפגוש את הדבר ברוחב לב, בנשיקה במצח, בלדעת שגם זה יעבור. וכרגע יש עם זה פגישה. לא הדחקה, לא להגיד לילד, זה שום דבר, מה אתה בוכה, קדימה, או לא קרה לך כלום, או מה את בוכה, whatever, המשפטים שיכולים להיות חקוקים בתוכנו. ואנחנו פוגשים משהו לא נעים, אנחנו פוגשים משהו לא נעים. זהו, עוצרים במדרגה הזאת. ומפסיקים את הבמאי, את התסריטאי ואת השחקן הפנימי. כן? שרצים הלאה לתחזיות שחורות עד שחורות מאוד. מישהי חברה מפה, מהריטריט, נתנה לי ספר של פמה צ'ודרון, חדש חדש, שתורגם עכשיו. התחילו במקום שבו אתם נמצאים. אולי חלק מכירים אותו באנגלית. Start where you are. ברוך השם, טלי תרגמה לנו, טלי אלוהב, מי שזוכר אותנו, תרגמה גם את הספר הזה. התחילו במקום שבו אתם נמצאים, חדש. ופמה צ'ודרון, מי שלא מכיר, היא נזירה במסורת הטיבטית, קנדית במקור, יש לה מרכז מדיטציה איפשהו בקנדה, מקום מאוד קר, כך שמעתי, לא הייתי שם, והיא מורה נפלאה, אחת המורות הנהדרות שיש. ומשהו קטן שהיא אומרת, קטנצ'יק, בספר הזה, היא אומרת שקראתי לראשונה את ההנחיות, כן, של הלימוד והתרגול. נדהמתי מהמסר יוצא הדופן שלהם, שאומר שאנחנו יכולים להשתמש בקשיים ובבעיות שלנו כדרך לעורר את ליבנו. במקום להתייחס להיבטים הלא רצויים של החיים כאל מכשולים, מציגים אותם כחומר הגלם ההכרחי להתעוררות של חמלה אמיתית וטבעית. זאת אומרת, הפוך מאיך שבדרך כלל אנחנו רגילים לפעול. רוב הזמן אנחנו פועלים מתוך שכבות המגן שלנו, ובטוחים שיש לנו עוד הרבה מאוד עבודה לעשות כדי להיות מושלמים יום אחד, או עזבו מושלמים, בסדר. אנחנו צריכים לתקן את זה ולשפץ את זה, ואם היינו מסתכלים על האישיות שלנו מקרוב, היה לנו הרבה מאוד מה להגיד. יש פה מסר רדיקלי. מדיטציה, היא אומרת את זה במקום אחר, בספר אחר, זאת לא תוכנית לשיפור עצמי. נגיד את זה עוד פעם. מדיטציה זה לא תוכנית לשיפור עצמי. אפשר להוריד את האג'נדה הזאת גם כן. מה זה אומר? אז למה אנחנו פה? למה באנו? מה כל הסיפור הזה? מה זה הלוויתנים האלה? איך מתנהלים בחיים האלה, המטורפים והאיומים והנפלאים? איך? מה שמשתנה זה לא הדברים עצמם. מה שמשתנה זאת הראייה שמשתנה לנו, בתוכנו, הוויו, ההשקפה, האופן שבו אנחנו מבינים את עצמנו ואת העולם, יכול להשתנות שינוי רדיקלי. האופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם, המשקפיים שלנו, הם הלוויתן הכי גדול שיש. כי נדמה לנו שזאת האמת. נדמה לנו שזאת המציאות. נדמה לנו שזה מי שאני, שככה זה. ומשהו שיכול לקרות לנו במהלך התרגול ובמהלך הלימוד, זה ההבנה שגם זה היה רק עוד מסך בינינו ובין הדברים כפי שהם. אז יש את הרובד הזה של העבודה הפסיכולוגית, של הניקוי והטיהור באופן של הדפוסים והנטיות והתגובתיות החזקה שלנו. יש את זה. וזה רובד מאוד חשוב, ומאוד חשובה שם העבודה. הרבה פעמים אנחנו נעצרים על ידי פצעים מהעבר, טרגדיות שקרו לנו, כל מיני דברים שהתאבנו בנו, ואנחנו מנסים לעקוף אותם מפה ולעקוף אותם משם. וגם הם לא בעיה בפני עצמם. כשאנחנו מסוגלים להיות במקום שפוגש את הדברים כפי שהם, אפילו יכולה להשתחרר מהם האנרגיה המועילה שבזבזנו הרבה מאוד שנים כדי לא להיות איתם בקשר. הם כולם ביטויים של חיים, כמו הלוויתן. יש המון המון חיים בצורה הזאת. אז לפעמים הוא לוקח צורה של לוויתן, לפעמים של דרקון, לפעמים של נחש, כל החיות המיתולוגיות האלה. אבל מעבר לצורה, יש תנועה של חיים. גם במקומות הכי הכי קשים שלנו, שהכי אנחנו לא אוהבים לראות. אבל גם מעבר לרובד הפסיכולוגי, יש רובד נוסף. רני הזכירה אותו במילים שלה קודם. אני רוצה להזמין אתכם לשבת בנוח או לשכב בנוח, מי שרוצה להישכב. אני רואה אתכם מהבהבים ונכבים אחד אחד. בסדר גמור, אין שום בעיה. אפשר להישכב, אפשר לשבת, מה שנוח. ותנו למילים לגעת בכם, להיכנס אליכם, לא מתוך הקשבה הרגילה של המיינד. זה לא משהו להבין אותו, איזה פתרון לפתור אותו, איזה בעיה לפתור אותה, זה משהו אחר. תנו לזה לדבר אליכם מתוך מקום אחר של שפה, אולי השפה בבטן. זה ציטוט מתוך פסקה של מורה נפלא בשם סטיבן לוין, מתוך ספר נפלא שנקרא מי מת, המוות כמדריך לחיים. וסטיבן לוין, שעבד שנים ועדיין עובד עם אנשים על סף המוות, אומר ככה: כשמבטרים על השליטה ביקום, כשמרפים מהכל, נותרת רק האמת. וכמו מורה רוח, מתחילים להגיב מתוך הרגע. העשייה נובעת מההווה. לא מופעל כל כוח. הסירה ריקה. הזרם סוחף שמאלה, יהי כן. הזרם סוחף ימינה, יהי כן. אך לעולם לא נחוש את עצמנו בימין או בשמאל, אלא רק כאן ועכשיו בהווה, פתוחים לכל האפשרויות וההזדמנויות של הרגע. נוכחים בשלמות, מסוגלים להגיב לא מתוך התשוקות האישיות, אלא מתוך תחושה של נכונות הדברים. התגובה נובעת מהזרימה עצמה. או אולי מוטב לומר, הזרימה מגיבה לעצמה, ללא כל פירוד, ללא מקום ללכת אליו, ללא דבר לעשות אותו, בלי להיות מישהו. אני רוצה להזמין אותנו לנוח אל תוך המילים האלה. איך שאתם, כמו שאתם, אפשר לעצום את העיניים. ולתת לעצמכם לחוש את הקרקע שמחזיקה אתכם, את האוויר שעוטף אתכם, ממזין אתכם, את הרגע הזה, שבעצם אין בו שום דבר מיותר, וגם שום דבר לא חסר בו. וכמו שאתם, בדיוק בדיוק כמו שאתם, ככה זה טוב. עם כל הלוויתנים, וכל הדגים, וכל התחושות, וכל המחשבות, וכל הפחדים, והדאגות, והחששות. הכל בסדר גמור, מותר. וכמו סבתא טובה, לאט לאט אנחנו מגדילים את הרווח בין תחושת החוסר בתחושת ההשתוקקות. מנוחה, הרפיה, אמון, עדינות, רכות, ידידות. כל בסדר.